אז אני רוצה ערב לדבר על כל מיני סימני שאלה שעלו, ששמעתי אותם במהלך הימים האחרונים, ואני יודעת שזה יכול מאוד לבלבל, בעיקר מכיוון שאנחנו לא מכירים איך זה. אנחנו בעיקר מנסים לדמיין איך זה. מה זה אומר להיות בלי תשוקה? או בלי רצון. מה זה אומר להשתחרר מתשוקה או רצון? ובדמיון, מכיוון שאנחנו בעצם פועלים כמו שהעולם הפנימי שלנו מפעיל אותנו, אנחנו לא באים ושואלים שאלות, והתשוקות שלנו זה אנחנו, ומה שאנחנו רוצים זה אני רוצה, ויש... כן? אנחנו מנסים לדמיין, ואני מכירה את זה, שאנחנו מנסים לדמיין איך אני אהיה, איך יראו החיים, איך בכלל נראים אנשים שלא משתוקקים בזה. לא נראה משהו מלהיב. לא נגיד משהו שהייתי שמחה לשאוף עליו, כי זה בדרך כלל בטח אם אני מדמיינת את זה נראה קצת בלי צבע, אנמי, כן, אין בבליות כזו, אין אש. אז אני אשאיר את השאלה פתוחה, אבל אני רק אומרת שאני יודעת עד כמה זה מעסיק אותנו, לנסות לדמיין, וכמובן גם עולה הפחד. מה, איך אני אראה כשאני אהיה כזה? האם אני רוצה להיות מישהו כזה? כי אנחנו מדמיינים איכות שאין לנו מושג על הקיום שלה. אז אנחנו תמיד לוקחים, כי אנחנו צריכים לדמיין משהו, אנחנו הולכים לקיצוני. ולכן מה שבחרתי לשוחח עליו היום יהיו שני נושאים, מכיוון שזו השיחה האחרונה, שיחת ערב האחרונה, אז אני ככה רוצה, יש לי תשוקה לדבר על שני נושאים. הראשון שבהם זה לדבר על מה בין שאיפה לתשוקה. מה בין שאיפה לתשוקה? כי אנחנו, אני אתחיל, אני רק אומר שהבודה, שדיבר על רצונות, על צמא, על השתוקקות, דיבר על שלושה סוגים. כל התשוקות שלנו, כל מה שאנחנו רואים כרצונות, כמאוויים, כן? מחולקים לשלושה דברים. התשוקה הראשונה זה התשוקה שיהיה לי משהו, להשיג משהו בחומר. דברים שאנחנו רוצים שיהיה לנו. חומרי, איזה בית, איזה אוטו, איזה בגדים, איזה מותגים, איזה, לא משנה מה, אבל זה משהו, ולפעמים זה רק איזושהי תמונה על הקיר או, אוקיי? אבל זה משהו של to get something, משהו שאנחנו רוצים שיהיה לנו. וזה לא משנה, אין לזה, זה לא כמה שזה יותר גדול, זה יותר חשוב, אלא עצם העובדה האי שקט, אתם זוכרים שדיברנו על התשוקה כסב, על האי נחת הזה, שכל עוד אין לי את זה. וזה בפרטים הקטנים, ולפעמים זה האוכל שאני ארצה לאכול, המסעדה שאני ארצה לבקר בה, וכולי וכולי. זאת אומרת, זה המשהו. זה התשוקה מסוג אחד. התשוקה מסוג אחר זה הרצון להיות מישהו. זה סוג התשוקה שיש לנו, רוצים להיות מישהו. סליחה, זה יכול להיות סטטוס, כן, מישהו עם סטטוס, תואר, כבוד, משרה, ולפעמים אנחנו אפילו, אני חושבת שיש, אפשר לומר, אנחנו רוצים מישהו שיהיה לו משהו. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים את המשהו כמו להיראות מישהו שיש לו משהו. זה אוחז את שני, אתם יורדים לסוף דעתי? כן? מישהו שיש לו אותו אדום. כאילו...
פרארי אדום.
כן, פרארי אדום. אדומה. אוקיי, מה?
מישהו שיש לו
אייפון,
זה
הקלאסי. אייפון? מישהו שיש לו. זאת אומרת, כן, זה כבר... זה לא קשור שאני רוצה שיהיה לי את המכונית האדומה או את הפרארי האדומה, אני רוצה להיראות. זאת אומרת, אני רוצה להיות מישהו. הרעיון הוא פה במישהו שאני רוצה להיות. וכמות המאמץ שמושקע במישהו שאני רוצה להיות. עכשיו, שלא נתבלבל, אלה הרצונות שלנו, זה, אנחנו לא מדברים על מישהו שהוא שם, נשאר בתל אביב. אוקיי? אם נבדוק טוב טוב בפנימיות שלנו, אנחנו נראה שעד כמה... אילו רק היה לי זה, ואילו רק הייתי זה. וזה הרבה פעמים גם השאיפה הזאת, התשוקה הזאת לרקגנישן, שמישהו יכיר בי, שיראה אותי, שהגעתי, שעשיתי, שיזכירו את השם שלי, שעשו לי לייקים. אולי זה היום נראה כמו לייקים, לא חשבתי על זה קודם. אבל זה להיות מישהו. אוקיי? והשלישי, אתם לא תנחשו, נגלה לכם. הרצון השלישי, התשוקה השלישית, זה הרצון לא להיות מישהו. לא להיות מישהו. עכשיו, כמות האנרגיה שמושקעת בלא להיות מישהו, היא לא פחות אם לא יותר בלהיות מישהו. אני מספרת לכם ידע מיד ראשונה. אני אספר לכם סיפור, אני חשבתי על זה מקודם, פתאום היה לי סרט שלם, שאני חושבת שאף פעם לא ראיתי אותו בשלמותו. כל פעם בחיים התגלה לי חלק שלו. אבל אני אספר לכם סיפור בשלמותו. השתחררתי מהצבא, אני זוכרת, נשלחתי לעשות איזשהו סמינר כזה של בוגרי צבא, ואיזו חברה אמרה, בואי נלך למגד את עתידות. זה החלק ששכחתי. הייתי אצל מגדת עתידות, היא מסתכלת לי, אני זוכרת על מים, זה בקפה או בכף היד, ואומרת, את תהי, את יש לך עתיד בתור מורה, אבל מה? כאילו, אין לך סבלנות, ככה, פחות יותר זה מה שהיא אמרה. זהו, שכחתי מזה. ואני הסתכלתי, אני מורה. זאת אומרת, זה די מדהים לראות איך המתהווה להיות מישהו ולא להיות מישהו, זה משהו שאנחנו סופגים מאוד חזק מגיל מאוד צעיר. אנחנו מסתכלים על מציאות, הרבה פעמים גם על ההורים שלנו, ואנחנו אומרים מה אנחנו לא נהיה, או מי אנחנו לא נהיה, אוקיי? זאת אומרת, אפשר לראות איך הדברים האלה מתהווים. וחלפו שנים, לא הרבה בעצם, חלפו כמה שנים וככה... ויום אחד שמעתי ממש, אני חושבת שכמעט במקרה, אבל אולי לא במקרה, כשהייתי במנזר, שמעתי מישהי, שתיים מדברות עליי, דווקא בשבחי, לא איזה, לא משהו, והיא אמרה, כן, כן, על המורה שלנו, המורה התאילנדי, הוא אמר, כן, כן, שימי עוד מה תהיה מורה. אני רק שמעתי את זה. אני חושבת שעשיתי את המהלך הכי מהיר לעזוב את המקום. זאת אומרת, הלכתי למנזר יער, עזבתי את המקום שהייתי בו, אמרתי, לא, לא, אני לא אהיה מורה. וזהו, ובחלוף השנים היו עוד אי אילו דברים, ואני רק מתארת את זה, כי אחד הדברים זה לא רק שאני יושבת פה ומה שאני עושה, אם אני ארצה להודות בזה או לא, אני מורה, אלא אני גם ב-17 שנים האחרונות אפילו מלמדת במסגרת משרד החינוך בבתי ספר. זאת אומרת, וזה איזושהי מוכנות, ואני אומרת שזה ההיווכחות הזו. אנחנו כל כך הרבה התעסקתי במה אני לא יודע. דרך אגב, אני עדיין, זה לא... אבל יש איזשהו רגע שאפשר לעשות בו טרנספורמציה ולהתמסר. זאת אומרת, כמה אנרגיה להשקיע בלא. אני אומרת, תגיד, אוקיי. זהו, זה מה שזה. אני לא מורה, אני מי שאני. ואני חושבת, אני בכוונה מדברת על זה, כי אני חושבת שאנחנו פחות ערים לזה. לרצון הזה. לרצון שיש פה הרבה מאוד התנגדות והימנעות. אוקיי? ושהתנועה הקטנה הזאת שיכולה לקרות, שפשוט להתמסר. עכשיו, כמות הלא מה אני לא אהיה, אתם לא תהיה כאילו... אני לא אתחתן, אני לא אהיה אימא, אני, כמו שאתה זה, כן, אני, מה אני לא אהיה? יש פה את מי שצוחק פה בצד כרגע. זאת אומרת, היו המון דברים מה אני לא אהיה. אבל זה ברור שכאשר אנחנו מוכנים להסתכל על זה, אז זה רק איזשהו חלק של תשוקה שנראית אותו דבר, היא אומנם לא ככה, אבל אתם יודעים שההתנגדות היא לא פחות תשוקה מאשר ההצמדות, כן? לאחוז במשהו. אז תנועה קטנה של המוכנות שלנו פשוט להתמסר למה שיש, אוקיי? פשוט להתמסר למה שיש כתנועה. אז אני ככה שוב אומרת, הרצון שיהיה לי משהו, התשוקה שיהיה לי משהו בחומר, כמה זה לא נותן שקט, לא נותן יכולת אפילו ליהנות ממה שקיים. זאת אומרת, זה חלק מהפרדוקס, אנחנו לא באמת נהנים ממה שקיים, כי אנחנו כל הזמן רואים את מה שאין. אתה לא אומר משהו?
שאלה.
כן.
מה עם הרצון להיות מישהו בשביל
עצמנו ולא בשביל המיעוט שלך? תכף, אני חושבת שאני בהמשך יענה. אני אגיד עכשיו אפילו, בסדר? זה תמיד השאלה כמה סבל זה גורם. השאלה, וזה בדיוק הסיפור בין שאיפה לרצון, לתשוקה. תכף אני ארחיב על זה. איפה הייתי? על המוכנות להתמסר למה שיש. הייתי כבר במקום אחר, אבל שכחתי. אוקיי, אז זהו, אמרתי שזה הרצון שיהיה לנו משהו, ועד כמה זה, כי אמרתי, אני יודעת מאיפה עצרתי. שאנחנו אפילו לא נהנים מהקיים. זאת אומרת, האי נחת, האי סביעות רצון, זה אפילו החלק שאנחנו לא יכולים ליהנות מהקיים. Okay? והרצון להיות מישהו, והרצון להיות מישהו, אני, אחד הסיפורים שעלו לי, אני לא יודעת אם קראתי, או שאני, אולי הייתי, אני בטח הייתי נוכחת ב... אתם יודעים שבימי הולדת עגולים יש נטייה לעשות פגישות מחזור. וכמה, כאילו, אנשים נאבקים שם, ואיך הם יראו. כאילו, יש פתאום איזה, כאילו, לקראת הפגישה הזאת... מה?
אלפי
קילוגרמים יורדים. אלפי קילוגרמים. תורים לכל, על זה לא חשבתי. אני בטוח שזה גם זה. כמה דיאטות עושים. אבל יש איזשהו נרצה או לא נרצה, יש איזשהו משהו להוכיח שם. מה הגעתי, לאן מה השגתי, איך נראה בן או בת הזוג שלי, תתתמה. זאת אומרת, יש משהו פתאום כמו איזו ספירת מלאי, של הדברים שאני יכולה להראות החוצה, כאילו זה משנה, כן? אז אפשר גם את זה לראות, כי זה תרבותי ובלתי נמנע, כן? אבל היכולת שלנו לשים לב, וכמו שאמרתי, הרצון לא להיות מישהו. אז אם זאת מציאות, אז מה האלטרנטיבה? ולכן אני רוצה לדבר על שאיפה, מה ההבדל בין כוונה שאיפה לתשוקה? עכשיו, אנחנו לא מפסיקים לפעול בעולם. אנחנו לא מפסיקים לרצות שהעולם יהיה טוב עבורנו, עבור הסובבים. אנחנו, זה לא שאנחנו נכנסים לאיזשהו חידלון של אי עשייה, כי אחרת זה יהיה תשוקה, אלא זה לשאוף להיות איזשהו, לעשות משהו בעולם, להגיע למשהו, להביא לעצמי איזשהו שמחה ואושר. העניין הוא, זה כמה אנרגיה או כמה אני תלויה בתוצאות. זאת אומרת, אם אני שמה, ומבחינתי לא שמה, אני אומרת, השאיפה היא שם, ואני מתחילה ללכת, ואני פשוט פועלת כדי להגשים את השאיפות שלי בעולם. Okay? אני פועלת בכדי להגשים את השאיפות. זה לא שאנחנו יושבים רגל על רגל, במילא הדברים משתנים, וזה, וכל תשוקה זה סבל, זה ממש לא ככה. ככה זה לפעול בתוך העולם, כן? בבהירות, זאת אומרת, אני שואפת ואני פועלת בתוך השאיפות הללו, והדרך תיקח אותי קצת ימינה, קצת שמאלה, אולי מדי פעם אני אעצור, אבל יש משהו בשאיפה שאני לא כל הזמן עומדת, כן? את המרחק בין איפה שאני נמצאת לה, כאילו התוצאה, ולא כל הזמן לראות את הפער שהוא יעדהד. כי הפער הזה הוא זה שמעדד לנו את הסבל, אלא הדרך עצמה היא כבר חלק מהמימוש של השאיפה. דרך עצמה כבר יש בה את השמחה. ואני גם יש, ברמת החופש, נגיד, אני יכולה להגיע לשאיפה או לא להגיע לשאיפה, אבל זה לא מה שיעשה את ההבדל, כי לפעמים אנחנו מציבים לנו יעדים באיזשהו גיל מסוים. איזשהו גיל, אני רקדנית, אני איזה, כל מיני דברים יש לנו. ואנחנו פועלים עם הרבה תשוקה לעניין הזה, ואנחנו יכולים לעצור באיזשהו, אחרי כמה שנים, ולפעמים אחרי כמה חודשים, להגיד, רגע, להסתכל על החיים נכוחה ולהגיד, האם מה ששאפתי אז, אפילו לפני כמה חודשים או לפני כמה שנים, או כשהייתי בת 25, או כשהייתי בת 15, לא משנה, אוקיי? זה מתאים ונכון לי עכשיו, זה יכול להיות לראות את הדברים כמו שהם כרגע, כי המציאות כל הזמן משתנה, אני משתנה, אוקיי? והיכולת שלנו להיות מספיק בכנות, כלומר להסכים להרפות את ה... לרגע אחד את הלאן אני חייבת להגיע, לכדי לראות את הדברים שוב מחדש, אחרת. אז בשאיפה, יש גם את הדרך אל. זה לא רק מה אני רוצה להשיג, וכמה שיותר מהר. הרבה פעמים בתשוקה, התשוקה היא כל הזמן מעדדת לנו את החסר, אוקיי? ואני רוצה לחזור על זה, מה שעניתי כרגע, ש... אין שום בעיה שוב ב... לעשות, לרצות, להשתוקק, כל עוד אין בזה סבל. לא כל... לא בכל רצון בתשוקה יש סבל. יש ברגע שאנחנו מזדהים עם התוצאות. אוקיי? ברגע שיש הזדהות עם התוצאה. כן? התוצאה תהיה X, אני נהדרת, התוצאה תהיה Y, Y, נכשלתי, אלא... העשייה לשם העשייה, לשם ההתפתחות, לשם הדרך. ולכן אין... אני לא מכירה מדיד טוב יותר כמו מדיד הסבל. ולכן חשוב שאנחנו נהיה רגישים לאופן שבו אי נחת מתפתחת בפנימיות שלנו, באי שביעות רצון. ומה הדבר הזה שבאמת, כמו שדיברנו בשיחה הקודמת? אוקיי? Okay? אז אם לרגע נשמע שאנחנו, שזה מאוד מבלבל, ואני יכולה להבין שזה מאוד מבלבל, אז מה אני אמורה, איך אני אמורה לחיות את החיים? אני חושבת שאפשר לחיות אותם במלוא עוצמתם. כל מה שיש לתת, ובתשומת לב. הכלי הוא בהחלט תשומת לב. אין לנו כלי אחר, אלא לשים לב לאופן שבו אנחנו פועלים, מאיזה מקום. כמה הצמדות יש לי לדבר, לתוצאה עצמה. וגם איך אני מעריכה את עצמי בהתאם. אז אני חושבת שזאת הנקודה הראשונה שככה היה לי חשוב להבהיר אותה. והדרך היא דרך, בהחלט דרך לגעת בדברים ולא דרך להימנע מהם. אוקיי? אנחנו פועלים בעולם לא בכדי להימנע ממנו, לפעול ודרך האמצע, כפי שדיברתי עליה בשיחה הקודמת, היא מראה לנו את עצמה. כן? היא מראה לנו את עצמה, כי כאשר אנחנו מגיעים לקצוות, אנחנו חווים שם את הסבל, ואז אנחנו כל הזמן, היא מראה לנו את עצמה. זאת אומרת, איך למצוא את האיזון? מה זה האיזון הזה? דבר נוסף שרציתי לדבר עליו, שהוא נשמע קצת נוגד, אבל ממש לא, זה בכלל להגיד, אני לא יודעת אם אתם, עד כמה זה הוזכר פה, מדובר פה, שבתוך עולם התרגול הזה יש הרבה מאוד שמחה. זאת אומרת, זה לא עולם שאנחנו באים להדהד את הסבל. לא, אנחנו לא באים פה לקדש. את הסבל, את הקושי, אלא בהחלט, מה?
להפך.
אני שמחה. כן. יש גם את השמחה של העונג, כן? אנחנו מדברים על דוקה כסבל, אז יש גם את הסוכה שזה עונג, כן? החלק של הנועם. וגם את מה שנקרא, יש מושג שנקרא פיטי, שזה מין עושר, יכול להיות שלרגעים מסוימים חלקכם חוויתם אותו, תחושה פתאום של איזשהו עושר מאוד גדול, משהו ככה קצת אני לא יודעת אם להגיד אקסטטי, אבל לפעמים אפילו מעלה דמעות. היא סוג של התרגשות, או שאושר שבה קמים התרגשות גדולה, אוקיי? ויש גם עוד סוג של שמחה, ככה בתוך השמחות, שהיא קשורה אפילו לשמחה שיש לנו בשמחת האחר. כן, היכולת שלנו לסמוך לא רק במה שקורה לי, אלא גם במה שקורה למישהו אחר. פוטנציאלית יש את האפשרות הזאת, כמו מי שמרים גבה. כן, היכולת לסמוך בשמחת אחר, שזה מודית, שזה עוד סוג של שמחה. זה לא רק מתעסק בי ובאני, במה שקורה בקרובים אליי, אלא כשאנחנו מתרחבים, אז אין הבדל של מי השמחה. השמחה היא שמחה נקודה, היא לא אישית. אוקיי? כמו שהסבל הוא לא אישי כל כך. הוא אנושי, אנחנו חווים אותו כאילו ברמה האישית, אבל הוא לגמרי משהו שנוכח בעולם. אוקיי? ומתוך זה אני שמה את זה כי אנחנו, אתם יודעים, בריטריט של שבוע, כמה שזה נראה הרבה זמן, אתם רואים כמה הוא מלא. כן, זה עולם תוכן אחד שיש בו הרבה מאוד דקויות, אבל היה לי חשוב להביא את זה, כי כדי לפחות הדיבור שלנו, לא מדברת על החוויות שלכם, כי אני בטוחה שכל אחד היו פה, מישהי אמרה לי פה רכבת הרים, אז יש רכבת הרים בחוויות שלנו, אבל מבחינת לפחות מה שאנחנו מביאים, חשוב שזה גם יישמע. וקצת על הדרך. הדרך הזו היא דרך, כמו שאתם רואים וחווינו כאן, היא דרך של, יש בה הרבה מאוד נחישות. יש משהו בנחישות הזו שהיא, כן, זה לא נחישות של עקשנות או משהו של מאבק, כן, זה לא משהו ש... כן. הנחישות הזו יש בה הרבה מאוד רכות. אוקיי? נחישות עם רכות. הנחישות להחליט שזה מה שאני עושה עכשיו, שאני הולכת לשבת, שאני מתבוננת, שאני... אפילו הנחישות להשתחרר. אוקיי? יש בזה... אבל זה לא נחישות שאני צריכה להלקות את עצמי. והסיבה שאני אומרת את זה, זה כי במקביל, גם בתוך הנחישות, יש את התנועה הזאת, וחשוב מאוד, אני רוצה לדבר עליה עכשיו, על התנועה שנקראת חמלה. התנועה שנקראת חמלה זה חלק מהגישה של איך, וגם החוכמה וגם הגישה יחד, אבל איך אני מגיבה, מתייחסת, לעולם פנימי שמביא, כן, עולם פנימי זה יכול להיות תחושות, רגשות, מחשבות, סיפורים שמסופרים, אופן שבו אני רואה ושופטת את עצמי. באיזה גישה אני יכולה לטפח פנימה, וזו גישה נוספת בתוך עולם התרגול שלנו, שמורכב גם מהחוכמה, שזה מה שעשינו עד עכשיו, כן? אבל גם מהכנף הזאת שנקראת כנף של חמלה. שהחמלה היא הרבה פעמים המוכנות שלנו לבוא ולהניח, באופן מטאפורי להניח, את תשומת הלב שלנו, או את הלב שלנו עצמו, עם הכאב. החמלה היא החלק שבנו שמוכן להיות בלב פתוח לכאב. היה איזשהו מלאך קטן שהכניס כנראה את הנעליים. אתם רואים? אקט של חמלה. בעודנו מדברים. ממש שמת גשם, אה?
פורים.
שכחתי להביא את הכתר.
איך תמיד בפורים?
אז אני רוצה קצת להרחיב על החמלה. כן? והחמלה היא משהו שהוא בתווך, לצערי, אני חושבת שכמה שאנחנו הולכים בעולם יותר מערבה, זה יותר ויותר נדיר בתוך התרבות, מכיוון שאנחנו, יש משהו בתרבות שאנחנו חיים בה, שמשום מה מתפתחת לתוך הפנימיות שלנו. בתוך הפנימיות שלנו, סוג של תובענות, הוא חלק שבנו שתובעת מעצמנו להיות X או Y, כן? סוג של איזשהו רודן קטן, אחד שמצליף בנו, כן? וזה די מדהים לראות שיש לו הכי הרבה לגיטימציה. עכשיו, אחד הדברים המדהימים, מה שמדהים אותי, זה שבהגדרה, אתם יודעים, יש עכשיו התנועה של מיינדפולנס בעולם בשני העשורים האחרונים היא מאוד גדולה, אוקיי? של מיינדפולנס להפחתת לחצים ולחרדות ודיכאון. ובהגדרה, שאני מאוד מעריכה, אני מאוד גם אוהבת ומעריכה את מי שפיתח את השיטה, אבל כדי להתאים אותה למערב, אז אפילו בהגדרה, כן? זה תשומת לב באופן שיטתי, למה שקורה ברגע ההווה, ללא שיפוטיות. מה שחשוב זה ללא שיפוטיות. עכשיו, זה כאילו לא אומר לי מה כן, אבל בטוח מה לא ולמה, זה לא סתם. מכיוון שיש משהו בתרבות שלנו, שהתפתחה כמה שכנראה יותר הלכנו לכיוון של הראש, שהשיפוטיות היא חלק, זה כאילו יש מישהו בפנימיות שלי שצריך להשיג משהו. ולכן ביקורת ושיפוטיות ותובענות, ואנחנו כל הזמן בעומדים את עצמנו, כן? עומדים את עצמנו, המילה עומדן, ביחס לאחרים וביחד לאיזה שהם סטנדרטים שמישהו קבע, איפה הוא שם בתוך ה, כאילו ה-DNA שלי. אוקיי? ואני חייבת לומר שהמילה שיפוטיות, אני חייתי לא מעט שנים במזרח, היא בכלל לא עלתה. בכלל לא עלתה. בכלל לא מילה שמדברים עליה בעולם התרגול. אבל כשמדברים על זה במערב, זה מאוד חזק, ואני יודעת גם, קראתי באחד המקומות שג'ק קורנפילד סיפר על זה, שבמפגש לפני די הרבה שנים עם הדלאי לאמה של מורים שמלמדים במערב, הם אמרו שהם באו אליו ואמרו, תגיד, מה אנחנו עושים עם ה... אנחנו מוצאים שהתלמידים שלנו, השיפוטיות לא מאפשרת להם אפילו את התרגול. והוא חייך פחות או יותר ואמר שבטיבטית אין אפילו את המילה הזאת. כאילו, זה בכלל לא קיים, אוקיי? אז אני חושבת שאנחנו יכולים לבוא ובאיזושהי צורה, אני לא ששינוי כזה קורה בבת אחת, אבל לפחות באיזושהי רכות, להביא סוג של רכות, כשאנחנו שומעים את החלק התוקפן הזה של התודעה, שרוצה מאיתנו דברים, שאומר לנו כמה לא בסדר מי שאנחנו ומה שאנחנו עושים, אוקיי? החלק הזה, של היכולת שלנו רגע אחד, אני, ההצעה שלי זה לפתח איזשהו מבט כזה, עם הרבה הומור. וגם עם חמלה, אבל עם הומור, ולהגיד, אוקיי, אני רואה שאת לא מרוצה. אוקיי? זה, אני לא סתם אומרת, זה ממש ככה, זה לשמוע את המחשבה הנחשבת, להתייחס אליה, ולהחליט, ולבחור אפילו, לא להתנהל על פיה. אוקיי? יש לנו את החופש הזה כשאנחנו רואים את זה ככה. ויש מי שאומר שאם אני לא אשפוט את עצמי, אני לא אתקדם בחיים. כמה מכם חושבים את זה ככה? שניים בלבד מודים. שלושה. שניים בלבד מודים, אבל אני אומרת את זה כי זה משפטים, זה דברים שאני שומעת. שנדמה לנו שבלי שוט אנחנו לא נגיע לשום מקום. זה כאילו שאין שם איזה, לא סומכים על איזה וויל פאוור פנימי, על איזושהי אנרגיית חיים פנימי, ששואפת לעשות דברים לא כי צריך, שרוצה לעשות דברים לא כי מוכרח, לא כי צריך לעמוד ביעדים של מישהו, אוקיי? אז אני רק רוצה לפתוח את זה, לפחות עבור מי שהצביע פלוס, מי שמקשיב, לאפשרות הזאת. האפשרות הזאת לשים סימני שאלה, כאילו, לשים סימני שאלה על מה שאנחנו קוראים לו אני. כן? כי זה החלק של החמלה. והחלק של החמלה זה להסכים לראות את הכאב שיש, ולהניח את כף היד. באופן מטאפורי אני אומרת כף יד, אבל לבוא ולהניח את הלב שלנו בפתיחות למקום הזה. זאת אומרת, גם אם אנחנו שומעים את התוקפנות, וגם אם אנחנו חווים כאב, ולפעמים הרבה מאוד כאבים רגשיים, זה והרצון שלנו לא לחוות אותם, והפחד שלנו לחוות אותם, והספק אם אני יכולה לעמוד בזה, והיכולת שלנו לבוא ולהגיד ולראות שיש לנו, מעבר למה שאנחנו חושבים, יש ללב שלנו את היכולת להיות בפתיחות, בקרבה, גם עם כאב. וזה מתחיל בכאבים שלנו. אני יודעת שהרבה מאוד מאיתנו מעדיפים ורצים והולכים לכאבים של הסביבה, ולפעמים זה מתחיל או ממשיך בבעלי חיים ומתחיל באנשים שגרים יותר רחוק אלינו, כן, לאט לאט זה אולי מתקרב, אבל כשהעולם הפנימי שלי מבקש ממני רכות וקשר, הדבר הכי קטן והאלמנטרי שאני יכולה לעשות זה להקשיב ולהסכים להיות בלב פתוח. החמלה היא תנועה של לב פתוח, שהלב, כי כשהלב נסגר אז זה הפחד מנהל, אבל כשאני מוכנה להקשיב בלב פתוח, אוקיי? לכן אני אומרת הרבה פעמים זה כמו שאני מוכנה להקשיב לילד שבוכה, להקשיב לילד שכואב לו משהו. עם ילדים יותר קל לנו להביא את עצמנו למקום הזה, כי יש שם משהו רך. אבל כל מה שמבקש מאיתנו קשב זה, כמו הילדים שלנו. בין אם זו תחושה נעימה או לא נעימה, משהו שמבקש מאיתנו קשב, ושנניח את את הלב ברכות. כי אנחנו, הנטייה היא גם חברתית, זאת אומרת, אנחנו גם היא לשפוט, היא להגיד מה לא בסדר, היא לבכות על מה שלא קיים, והיכול שלנו גם לראות את זה. גם החלק הזה מבקש לב פתוח. אז בתוך הגישה, כן, יש לנו את התרגול, וכולם כבר מכירים פה את התרגול. אני רוצה להזכיר שהרכות והחמלה היא חלק. לפעמים זה חלק שמתפתח באופן יותר איטי, אבל רק אם נגיש לכם לזכור, רק אם נגיש לכם לזכור, להביא משהו שהוא אורך לתוך הפנימיות, משהו שקצת אולי יאזן את התנועה הזאת של שיפוטיות וביקורת ומה לא בסדר ומה לא עשיתי ומה עוד אני צריכה לעשות. אנחנו באמת חיים בעולם מאוד מאוד תובעני, העולם כשלעצמו. אנחנו עסוקים בלשמור את הראש מעל המים, וזה כשלעצמו מצריך שיהיה לנו, לפחות בפנימיות שלנו, מקום שאפשר להגיד זה בסדר. שזה, אם זה לא שיפוטיות, זה קבלה. אני לא אמרתי את המילה הנוספת, אבל זה פשוט להיות בתשומת לב למה שקורה ברגע הווה בקבלה ולא בשיפוטיות. אז התנועה של קבלה, שלתוכה לאט לאט מתפתחת גם החמלה. אז זה מתחיל מקודם כל לקבל את מה שקורה לי כרגע. לא כטוב ולא כרע, פשוט לקבל, זה מה שקורה. Okay. ולאט לאט לאפשר ללב להגיע לשם. טוב, אני חושבת ש הבהרתי את הנקודה, נכון? אז אלו שני הדברים שרציתי ככה להביא. גם את ההבדל בין תשוקה לשאיפה, וגם את האיכות של הרכות והחמלה בתוך התרגול הם חלק. זה לא ניתן ככה לבוא ולהגיד, טוב, עכשיו אני אלך ליער, ולא משנה מה אני אעשה, כן? רק בנוקשות, כי עם התודעה הזו צריך נוקשות. בלי נוקשות שום דבר לא יעבוד. לא. אין מצב שיש התפתחות בלי החלק של הרכות. אני רק רוצה לענות על עוד דבר שאני יודעת שמעסיק, זה מה בין הערה להתעוררות ואיך הדברים קורים. יש סוגיה כזאת שאין עליה דעה מוחלטת. כי אם הבודה הוא דוגמה ויום אחד הוא יושב מתחת לעץ אחרי 6 שנים שהוא חיפש והוא פשוט התעורר, אז יש מי שמדבר על הערה כזאת, ויש מי שאנחנו יותר מדברים על התעוררות. התעוררות זה החלקים שכמה שאנחנו יותר משתחררים, כן? מה שאנחנו צריכים, שיותר שחרור מהתניות, מדפוסים. זאת התנועה של התעוררות. וכמה שההתעוררות מתאפשרת יותר, אז מרחב החופש נפתח לנו יותר. מרחב החופש בין הגירוי לתגובה, בין מה שקורה לנו בסביבה לתגובה שלנו. כן, האם זה פועל מתוך האוטומט? או שפשוט יש לנו פתאום איזשהו מרחב לבחור. המרחב לבחור איך להתנהל. המרחב לבחור איך להגיד. המרחב לבחור מה להגיד. כן? מרחבים כאלה ועוד. אז זה ככה לשאלות שונות ש... בין אם יכתבו בפתקים ונשארו כסימני שאלה, אז אני מנצלת את הזמן הזה לומר. זהו, תודה רבה על ההקשבה.